עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
שלום, צהריים טובים. יום ראשון לשנה האזרחית החדשה, יום שישי. אני איתכם פה בשעה הקרובה. נדבר על האם אשליית המיקוד נכונה גם בדיאטה וירידה במשקל. בפינת המיתוסים, האם 50% סוכר זה באמת פחות? האם 50% פחות סוכר זה באמת עדיף? מחקר חדש, מחקרים יותר נכון, לגבי חוש הטעם שלנו. אחר כך בפינת טוב לדעת על מגנזיום, איפה הוא נמצא והאם צריך לקחת תוספים או לא. במתכון לשבת, גליל חצילים במילוי גבינות וירקות כלויים. מספר הטלפון כדי לעלות לשידור 1-900-722-103, ובנוסף אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ, עדיף לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70 לעלייה לשידור או שליחת תגובה, ונחזור לכם. וכמובן שתמיד אפשר להצטרף לדף הפייסבוק שתכף איציק ישתף לי, או של הרדיו או שלי, לצפות בשידור ולשלוח תגובות בלייב. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון המדהים, על הדיגיטל ג'וני דוב, ועל הפייסבוק רון שהין, כולם מדהימים פה. טוב, הראשון לינואר, אני חייבת מילה אחת על השנה שחלפה, שאני רואה הרבה דברים טובים שקרו בה, לפחות לי ברמה האישית. אני חושבת שלמדתי המון, ונהייתי בהרבה יותר חכמה, וההמשך והעתיד הם לא יראו אותו דבר אף פעם, בגלל כל מה שלמדתי וכל מה שהפנמתי, ואני מאחלת לכולם שנה טובה לפחות כמו זאת שהייתה. האם אשליית המיקוד נכונה גם בדיאטה וירידה במשקל? אז אשליית המיקוד היא כוללת בתוכה גם, בין השאר, גם את התיאוריה שאם מתמקדים במשהו מסוים, מתוך כל מה שקורה לנו, אז למשהו שאנחנו מתמקדים בו יש לו חשיבות הרבה יותר גדולה ממה שהוא באמת, וחשיבות יותר גדולה מאשר לדברים אחרים במכלול של מה שקורה לנו. וזה עוד יותר קיצוני, אם חושבים שהפרט הזה, מה שאנחנו מתמקדים בו, יכול להשפיע עלינו בחיי היום-יום מבחינת השמחה או מבחינת עושר. למשל, משפט כמו, אני אהיה מאושר אם אני אזכה בלוטו, או אני אהיה מאושר אם יהיה לי אוטו יותר גדול, או אני אהיה מאושרת אם אני אחליף בן זוג, או אם אני אגור במקום אחר. אז נכון, שרכב גדול או זכייה בלוטו יכולים לעשות אותנו אולי יותר מאושרים או יותר שמחים, אבל זה כנראה לא לזמן רב, כי התיאוריה מדברת על זה שאחרי כמה ימים כבר אנחנו נחפש את האתגר הבא. ואז חשבתי, האם אני יכולה להגיד, אני אהיה מאושרת אחרי שארד במשקל וזה גם אשליה? אז נזכרתי בכל כך הרבה מקרים ב-30 שנה שאני עובדת בקליניקה. במקרה של הדיאטה אני חושבת שזה לא ממש תופס. למשל, שבוע שעבר פגשתי את שלומית שירדה 11 קילו בקורס הדיאטה שלי, והיא אמרה ששיניתי לה את החיים. היום קיבלתי הודעה מדן מהקורס שחוגג יום הולדת ושיתף שהוא כבר ירד 46 קילו בקורס ממאי. אני מקבלת כל כך הרבה פידבקים מאנשים שירדו במשקל ואומרים שזה שינה להם את החיים, הם גם אוהבים את עצמם יותר, גם מרגישים יותר טוב, מרגישים עם יותר אנרגיות, עם מצב רוח יותר טוב, עם גישה יותר חיובית לחיים אפילו, כי שמעתי אנשים שאומרים, נשקלתי בבוקר, ראיתי שעליתי במשקל, זה קלקל לי את המצב רוח לכל היום, לא חייכתי לאף אחד, הייתי עצבנית, היום היה רוס כאלה. אבל גם שמעתי, אחרי שירדתי במשקל, אני קמה בבוקר, מסתכלת במראה, מחייכת לעצמי, יש לי אנרגיות טובות, אז אני מחייכת לכולם, וכל היום שלי נראה אחרת. אז השקעה בעצמנו לשינוי בריאותי בתזונה לדעתי, זה מיקוד טוב, זה לא ממש אשליה, זה השקעה משתלמת, ולא משנה כמה זמן היא תיקח, זה גם לא חייב להיות קשה. ואחרי שמגיעים ליד, שמחים ממנו כל יום מחדש, והאתגר החדש בעצם, זה לשמור על ההישגים. ולפני שנעלה מאזינים על הקו, אז אני רוצה לספר תשובות למאזינים משבוע שעבר. יש לי היום פה כל מיני תקלות, עכשיו תקלקל לי הכיסא, שנייה, צריכה להביא כיסא אחר. אז ככה, הייתה מאזינה ששאלה, לגבי כספית בסלמון, כי היא רוצה לתת לנכד שלה כל יום דג סלמון, והיא שואלת אם יש כספית. והבטחתי שאני אברר בארגון מגדלי הדגים, ומסתבר שיש כספית. הם טוענים שזה בכמות קטנה, שהיא לא מזיקה, אבל יש. ואז חשבתי, אני לא יודעת מה הייתי עושה עם הנתון הזה, נתון שאם להגיד את האמת לא הכי מוצא חן בעיניי, אז אמרתי, ההצעה שלי זה אולי לגוון, לנסות לתת לנכד, אם הוא מוכן לפעמים, דגי בריכה. בדגי בריכה אין סיכון לכספית, כספית היא מפסולת תעשייתית שהאדם שופך לים. דגי בריכה אין סיכון לכספית, כי אדם לא שופך לבריכות הגידול של הדגים פסולת כמובן, משום סוג. ומבין הדגי מים מתוקים, אני חייבת לציין שבפורל יש כמות מאוד יפה של אומגה 3, כי הוא חי במים מאוד קרים של אפשרת שלגים. ועכשיו עוד תשובה, המאזינה ששאלה שהיא חושבת ששמן קנולה נשרף בטמפרטורה של 160 מעלות ולכן לא כדאי לתגן איתו, אז בדקתי גם את העניין הזה, ושמן קנולה לא, נקודת השן שלו, כלומר מתי הוא מתחיל להישרף, זה מעל 200 מעלות, טיגון עמוק מתרחש בדרך כלל ב-180 או 190 מעלות, אז אין שום בעיה עם טיגון בשמן קנולה. ויש לנו מאזינים על הקו? כן. שלום.
בוקר טוב.
צהריים טובים.
ענית לי קודם כל על השאלה הראשונה עם הכספית. נשאלתי אותך. שאלה נוספת לגבי אותו בחורצ'יק בן 4.5 שהוא תת משקל.
זאת אותה מאזינה משבוע שעבר? יופי.
כן.
אז כן, ביררתי לך ואני חשבתי ש...
תודה, אז הבן שלי צדק.
כן.
הבן שלי צדק, טוב.
למרות ששוב, הם טוענים שזה, הם שגם שלחו לי כל מיני מחקרים מחול וזה, אבל שזה בכמות מאוד מאוד קטנות שכאילו לא משפיעות בריאותית, אבל אני לא יודעת.
לא, זהו, הם לא מסכימים לתת יותר מפעמיים.
כן, כן.
לגבי הבן הקטן שלהם, 4.5, תת משקל.
כן.
איך את מאוד בררן באוכל, אני חייבת לציין שגם הבן שלי היה תת משקל ובררן, אבל הוא עבר את זה, נדמה לי בגיל 3 כבר היה אחרי זה, וגם אני הייתי תת משקל יחסית עד גיל מאוחר, זאת אומרת עד גיל ההתבגרות.
אז את בעצם עונה לעצמך, שלא צריך לדאוג כנראה.
כן, אבל אי אפשר להשאיר אותו.
למה?
כי הוא גם במעקב.
הגובה שלו בסדר?
לא, הוא גם בגובה לא.
הבנתי, והבן שלך גם היה בגובה יותר נמוך?
מהגרפים שיש לי הוא היה טיפה יותר גבוה ממנו, כי יש לי את הגרפים שלו.
אבל עדיין מתחת לאחוזון ה-50?
בואי נגיד שהיום הוא 1.67 מטר, אני חושבת, אז אני לא יודעת אם זה נקרא מתחת, זה לא גבוה.
זאת אומרת, יכול להיות שהוא קטן גם גנטית, נכון?
כן, גם בהיריון הרופא כל הזמן היה אומר לאמא באולטרסאונד שהוא מאוד מאוד קטן.
אז תשמעי, עכשיו אני צריכה לדעת מה הוא אוכל, כדי לראות אם זה בסדר או לא, ואם כדאי להתעקש על משהו.
אוקיי. בבוקר קריך שהוא לא תמיד גומר אותו,
כן.
הוא חוזר כמו שהוא. בצהריים מה שנותנים להם בגן, אז מתוך מה שנותנים אני יודעת שהוא יאכל קציצת בשר אם יש, ניצל אם יש, אורז אם יש.
כן.
בבית משתדלים ארוחה בשרית בערב, אז שניצלים הוא אוהב וקציצות מאוד בררן.
רגע, אבל מה
לי... אורז.
אורז עוד פעם? פעמיים ביום אורז ושניצלים?
לא, כל יום יש להם בגן אורז, אני לא יודעת מה יש להם.
הבנתי.
הוא יכול לאכול גם צ'יפס.
נשנושים שבין הארוחות יש?
הוא כן יאכל במבה, אבל משתדלים לא לתת לו, בגלל שאז אנחנו לא רוצים לסתום אותו לערב.
זה קטע. ביצים הוא אוכל, מוצרי חלב?
מוצרי חלב כן, אבל הכל בכמויות נורא קטנות. ביצה הוא יאכל ללא הצהוב, אלא אם כן זאת חביתה. אז נניח אם הוא יאכל חביתה הוא כבר לא יאכל שום דבר אחר.
מה זה שום דבר אחר?
נניח בארוחת ערב, אם מחליטים לתת לו חביתה, אז הוא יאכל את החביתה בלי לחם.
וירקות הוא אוכל? פירות?
אני הדוחפת של הבננות, של העגבניות. זהו. ואם יש טיפה ירק באוכל מבושל, אז בכלל הוא לא נוגע.
תשמעי, להכריח ילד לאכול דברים שהוא לא רוצה, את לא יכולה, את יכולה לנסות להציע הרי, ולהציע שזה יהיה בצורות יפות, ואני יודעת, לעשות אפילו אולי משחקים כזה, לעשות מקלות של ירקות בכל מיני צבעים, ולסדר דמויות בצלחת.
כן, אני ראיתי, שלחו לי כזה, כן.
כן, ולהיות יצירתיים, אולי לשתף גם בהכנה והכל. אם הוא אוכל בננות ועגבניות, ויש לו את הקציצות בשר, או את השניצל ואת התוספת של האורז, ולפעמים גם ביצה, אז את לא צריכה להיות מאוד מודגת.
השאלה אם יש לך משהו שהוא, נניח בכמות קטנה, נותן פוש של הרבה קלוריות. כי אנחנו לא רוצים לתת שוקולד בזה, זה הוא יאכל בשמחה.
מהדברים הבריאים, אני לא יודעת אם הוא עדיין אוכל את זה, למשל תחינה גולמית או ממרח שקדים, שיש גם ללא סוכר. וזה, בעיקרון, תראי, אני לא רוצה לחשוב על דברים לא בריאים. כמו שאמרת את הצ'יפס, למשל.
אפילו תמרים הוא לא אוהב.
וחוץ מזה, לא הכל זה משקל. אני גם מסתכלת, אם יש פה מספיק חלבון, אז כן, אם יש פה מספיק ויטמינים, אז לא בטוח.
וגם אני חושבת שאין מספיק ויטמינים.
אבל את יודעת שנתקלתי במקרים של ילדים, שהחוסר ויטמינים בפני עצמו הוריד להם את התיאבון, ואז איזשהו סוכריה של מולטי ויטמין קצת עזרה.
קיבל.
אוקיי.
קיבל.
טוב, ממרחים של שקדי ותחינה גולמית הוא יאכל? או שקדים ואגוזים בעצמם? לא בטוח.
זה לא גיל שהם אוכלים.
זהו, זה לא גיל. בגלל זה אני אומרת.
הממרחים, אני לא כל כך מאמינה. נוטדלה או איך שזה
נקרא. לא, 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 מה פתאום? חס ושלום, חלילה וחס, זה ממש לא בריא. יש, אני לא אגיד לך שמות של מוצרים, אבל לכי לבית טבע או לרשת של בתי טבע, ותבקשי לבדוק ממרחים, אגוזים ושקדים. זה טעים ממש, ממש. ויש איזשהו ממרח של איזשהו סוג של אגוז נמר שהוא בעצמו מתוק, בלי תוספת של סוכר שם, והממרח הוא גם משמין, גם טעים בטירוף ובריא מאוד, ובלי סוכר בכלל.
אוקיי.
למשל.
וזה לא איבד את כל הערכים התזונתיים באשר, לא. זה אוכל מעובד?
זה לא מעובד, זה סתם כזה אגוזים תכונים למרקם של ממרח.
אוקיי. בסדר.
אני מקווה שהוא יסכים לאכול את זה, למשל.
נבדוק את זה.
כן, תבדקי.
תודה רבה.
תודה רבה לך, ותודה ביי גם ביי. בזכותך, בדקתי את הכספית.
כן, תודה,
תודה רבה. תודה רבה, שנה טובה.
שנה טובה.
ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, האם 50% פחות סוכר זה באמת עדיף? לצערי אני אוהבת קטשופ, אני לא מתגעה בזה, אבל אני אוכלת קטשופ, כן, ובשנתיים האחרונות יצא לחברות מסוימות, קטשופ מופחת סוכר ומלח, וכתוב בגדול על האריזה, 50% פחות סוכר. הבן שלי הצעיר תפס אותי במרכאות, שם הקטשופ על ההמבורגר הכזה, מופחת סוכר, שם על ההמבורגר הטבעוני, והוא העיר לי על ההגדרה הזאת, הוא אומר, 50% פחות ממה? אז אמרתי לו, 50% פחות מהמוצר המקורי. אז עונה לי בצדק, למי זה בכלל אכפת מה היה במוצר המקורי? מה שמשנה הרי זה כמה יש במוצר עכשיו. יש דגני בוקר שכתוב עליהם 30% פחות סוכר, אז נכון. אז קודם היה בהם 40%, ועכשיו יש 28%, אז מה זה עדיף? לא, זה עדיין המון סוכר וממש לא בריא. וגם בקטשופ, אז במופחת סוכר, אז יש 4-5 כפיות סוכר בקוס, לעומת 9-10 כפיות סוכר ברגיל, אז נכון שקוס קטשופ זה אמור להספיק לשבוע, נניח, אבל צריך לדעת שבאופן כללי צריך להתייחס למוצר עצמו, בלי השוואה למוצרים הקודמים של אותה חברה, כי זה לא אומר כלום. יש לנו מאזינים איתי? כן. שלום. הלו. שלום.
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 ורציתי בבקשה לשאול שתי שאלות.
כן.
הבן שלי בן 17, הוא מתעמל בנבחרת ישראל בהתעמלות מכשירים.
כן.
מה שאומר שהוא עושה פעילות גופנית מוגברת.
נכון.
הרבה שעות בשבוע.
או.
כן, אפילו אם אני אשוויץ, הוא עכשיו זכה בסגן אלוף אירופה. כיף להשוויץ.
נכון, 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 יפה, כל הכבוד.
הוא כמובן ילד בריא, במשקל תקין, בגובה תקין. יש לי שני דברים שאני מתלבטת לגביהם. אחד, זה מה, אני יודעת שאחרי אימון הוא צריך לאכול חלבון.
כן.
אבל מה יש רעיונות לדברים שהם חלבון זמין ויחסית בריא, אני לא רוצה לתת לו אפקות.
למה?
זו הייתה השאלה השנייה שלי, שבאמת מה לגבי כל התוספי מזון והאפקות? זה מומלץ, זה לא מומלץ.
אז ככה, קודם כל בואי נתחיל מזה שהייתה תיאוריה שמדברת על לאכול חלבון אחרי אימון, ואז יצאו מלא מחקרים אחרים שמראים שכמות החלבון היומית היא יותר חשובה מהשעה שאוכלים, וצריך להגיע באופן כללי לכמות החלבון שצריך. ברגע שהוא, אם הוא מתאמן כל כך הרבה שעות ביום, אז יכול להיות שלפי המשקל שלו, הוא צריך, נניח, קצת יותר אפילו משני גרם חלבון לכל קילו שהוא שוקל. את יכולה להגיד לי פחות או יותר מה המשקל?
כן, 58.
אוקיי. אז אנחנו מדברים על, נניח, לפחות 120 גרם חלבון. עכשיו, החלבון, קצב ספיגה של החלבון, הוא תלוי בעיכול של אותו מזון. למשל, נגיד אם הוא אוכל בשר בשעה 12, והוא הולך לעשות אימון בשעה 4 עד 7, בסדר? אז החלבונים מהבשר יספגו לו בכלל במהלך האימון, מהמערכת העיכול אל הדם. כי זה משהו שמתעכל יחסית לאט, יש לזה נגיד אחוז שומן מסוים שמעכב את העיכול, אם היה ברוכה גם סלט עם סיבים תזונתיים, זה מעכב את העיכול. ולמשל מוצרי חלב גם יש זמן ספיגה של החלבון מהחלב. כנה לגבי ביצים. הדבר שנספג מאוד מאוד מהר, אם שותים אותו על יחקבה חסית ריקה, זה אבקות החלבון האלה, בגלל זה אני מספרת לך על כל זה. אם הוא רוצה נגיד לספק לגוף כבר במהלך האימון חומצות אמינו, אז זה הפתרון הכי טוב, כי הן נספגות, החומצות אמינו שם נספגות יותר מהר. אבקות החלבון עשויות ממי גבינה. מי גבינה זה כאילו עושים גבינה, נשאר בצד איזשהו נוזל, והנוזל הזה מסתבר, יש בו חלבונים מאיכות הכי טובה מכל החלבונים. ואז מייבשים אותם, ועושים מזה את האבקת חלבון הזאת, וזה לא שונה בהרבה מאשר מטרנה וסימילק ותחליפי חלבון לתינוקות, שפשוט מייבשים את החלב עצמו, מוצאים ממנו מה שרוצים, ומחזירים לו מה שרוצים, ועושים את כל התחליפי חלב לתינוקות. גם באבקות חלבון לספורטאים, אז יש לפעמים כל מיני תוספות, שיהיה טעים יותר, וניל, או אני לא יודעת מה עושו קורלוז, או כל מיני כאלה, לפעמים גם מעשירים את זה בעוד קצת חומצות אמיניות. אני לא חושב שזה משהו רע, אבל כמובן שצריך להתייחס לכל מוצר ספציפי, כי יכול להיות שיש כאלה שמכילים דברים לא טובים, אבל שאני קונה בבית טבע נניח, אז אני מסתכלת על הרכיבים, ולא מצאתי שם אף פעם משהו שהוא לא טוב. יכול להיות לא טעים, אבל לא מצאתי משהו פחות טוב.
ואז את האבקות האלה, נגיד אם יש לו אימון בוקר, ואז אימון צהור, אחרי צהריים, אז שיוכל את האבקות האלה בין האימונים?
אז שנייה, רגע, רק אני אסיים את המשפט. מקום שני מבחינת חוט החלבון, אחרי אבקות חלבון, זה ביצה. ביצה קיבלה את הציון על הערך הביולוגי שלה. כאילו היא קיבלה ציון 100, ואליה משווים את שאר החלבונים לכמה הם מתאימים לבניית השרירים. אז היא כאילו הערך הביולוגי הכי טוב, אבל אז מצאו את המי גבינה האלה ושמו להם ציון 105 בערך. אז עכשיו ככה, אם אני רוצה להגיע איתו ל-120 גרם חלבון ליום, ובסקופ של אבקת חלבון יש 25 גרם, אז לא בטוח שהוא צריך גם בבוקר וגם אחרי הצהריים. פה אנחנו צריכים להסתכל על מה הוא אוכל במשך היום כולו, כדי לדעת אם בכלל צריך את זה.
הבנתי. אבל באופן עקרוני, האבקות חלבון האלה, אז הן צריכות להיות ממש אחרי סוף האימון?
אפשר גם באמצע של האימון לשתות. אני ראיתי הרבה בחדרי כושר, בזמנו שהיו חדרי כושר ששתו באמצע האימון, כדי ש... איך הם אמרו לי את זה במרכאות, אני אומרת לך שהגוף לא יאכל את השרירים לאנרגיה לאימון. מספקים ישר את החומצות המיני.
אז נגיד בשר בכלל מבחינתו, אמנם יש בו חלבון, אבל הוא לא יאכל לאכול את זה כי... אם הוא יאכל בין האימונים, אז לא יעזור לו.
למה לא? זה כן, אני אומרת לך, זה לא קשור רק כל כך השעה, רק משהו, חוץ מאבקות חלבון שכדאי מיד אחרי או באמצע, אז כל השאר לא קשור השעה, צריך להגיע לכמות חלבון יומית טובה.
הבנתי. אוקיי.
כן? יופי.
כן, כן. רגע, ומה עם כל הסופר פוד הזה? אין בהם חלבונים, נכון?
מה, עצות?
ג'וגי ברי, פירות יבשי.
לא, בפירות לא, באגוזים ושקדים יש, ובוטנים יש חלבונים דווקא. אבל נגיד צריך לבדוק את הכמות שאוכלים, כי נגיד אם הוא אוכל 15 שקדים כן ישנו, שהוא לא יגיע לכמות משמעותית. 3 גרם חלבון מקסימום.
אוקיי.
אני מניחה שהוא יודע לחשב אם הוא מגיע לכמות שהוא צריך, נכון?
לא, אין לו מושג.
אז... אז תגידי לי, אז אוכל ביצים?
אוכל ביצים.
כמה?
בטח אוכל בשני ביצים ביחד.
אוקיי, אוכל בשר?
כן.
כמה בערך? 200 גרם?
משהו כזה.
אוקיי, אוכל מוצרי חלב?
פחות, עכשיו אני מקפידה איתו שלפחות יאכל יוגורט אחד ביום.
יוגורט רגיל או חלבון?
חלבון.
סבבה, אוכל טונה?
כן. טונה הוא אוכל.
כל יום, כן?
כל יום קופסה.
סבבה, אז הוא מגיע ל-60 115. הוא יכול להפקת חלבון אחת.
הבנתי.
לא צריך שתיים. יופי.
בסדר, תודה רבה.
תודה רבה. שנה טובה. לפני המאזינה הבאה, שרה אברהם בפייסבוק שואלת, כמה גרעיני דלעת לאכול במקום אגוז ברזיל? אז גרעיני דלעת לא עד כדי כך עשירים בסלניום כמו שברזיל, ומנה של גרעיני דלעת, שזה אחד מהדברים עם הכי הרבה אבץ וגם מגנזיום, אז אפשר להוסיף כף לסלט, במקום נניח מנת שומן, ויהיה לך שם מלא גם אבץ וגם מגנזיום. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
היי מאיה, מה שלומך? זאת אורית.
היי אורית, מה שלומך?
דיברתי איתה כמה פעמים, נכון, אני שחיינית,
ברור, אורית השחיינית.
משום מה... אין בריכות, אלוהים יודע למה.
אז את עושה ריצות?
אני עושה ריצות, עכשיו רציתי לשאול אותך, את אמרת באחד התוכניות שלשתות בירה אחרי אימון, שטוב.
נכון.
אז התחלתי לעשות את זה.
נו, ומה את מרגישה?
קודם כל, אני לא צריכה לרדת, אבל ירדתי בשבוע קילו, אני לא יודע אם זה קשור לזה.
לבירה?
כן.
למה? זה עשה שאת לא תוכלו דברים אחרים? כי נשמע לי שזה צריך להיות הפוך.
יכול להיות, יכול להיות. אני בדרך כלל לא אחת, אני אוכלת בריא, אני אוכלת לרוב חלבונים. מאוד חשוב לי חלבון, אני אוכלת טונה, ביצים, כל הדברים כאלה, אני לא אוכלת הרבה פחמימות. חוץ משעשיתי את ההוגה שלך, של הפשטן, של שבוע שעבר.
איך יצא?
ממש נהדר, משהו. אבל שמתי הרבה פחות סוכר, לא רציתי כל כך הרבה סוכר.
אני חשבתי שארבע כפות להוגה שלמה זה לא כזה הרבה.
אני שמתי אחד, לא, אתה יודע,
טוב, יפה מאוד, כל
הכבוד. אני בגיל כזה, אני בת 69, אז אני צריכה קצת, את יודעת.
נכון.
נזהר.
אוקיי.
אז אני עושה שלוש פעם בשבוע כזה 10 קילומטר, ועכשיו אני באה ואני שותה את זה, ורציתי פשוט לדעת במה זה מועיל לי, ואם אני לא יכולה להתמכר, כי אני, יש לי שלושה בנים כמו אצלך, ושאלתי את הבן שלי, תגיד, אני לא יכולה להיות כאילו להתמכר לבירה, אז הוא אומר לי, אמא, מה אכפת לך, את כבר לא בת 22.
קודם כל, את אמרת 69, זה צעירה, ואני חושבת...
כן, אני מרגישה צעירה.
תמיד אפשר להתמכר, השאלה אם את חושבת שכל הזמן תרצי יותר ויותר.
לא, 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 אני שותה בין, אני קונה בקבוקים של חצי ליטר, בין חצי בקבוק בקבוק ליום, וגם לא כל יום.
נו, אז אני לא חושבת שיש לך מה לדאוג, ואני אגיד לך למה אמרתי את זה, כי פעם היה מחקר שבירה אחרי אימון, בגלל שהיא נספגת כל כך מהר, וזה גם נוזלים וגם פחממות, אז, וגם נספג מהר, אז זה עוזר להתאוששות מהירה יותר של שרירים.
באמת? יופי. עכשיו, מה בקשר להלו? אני שמעתי שאלכוהול לא טוב לבי-12, אומנם בי-12 לי של בטן, אפילו מעל ממוצע. אבל זה לא מזיק, לא מוריד את הבי-12 מהגוף, זאת השאלה שלי.
אני לא חושבת, אבל את יודעת שתמיד אפשר...
לאלכוהוליסטים, אני להבדיל, יש לה... בכלל בעיה עם
בי-12, זה מה שקראתי. אבל קודם כל זה יכול בגלל אם אלכוהוליסטים שהרסו את הקיבה, ובקיבה צריך, יש משהו שעוזר לספיגה של בי-12, שהוא מאוד מאוד חשוב. גם אנשים שסובלים מצרבות ורפלוקס או הליקובקטר, אז אם יש משהו, איזה מצב דלקתי בקיבה אפילו, אז זה גם, אז הבי-12 לא נספג טוב, ולאט לאט הרמה שלו יורדת. ואז מרגישים נשירת שיער, חולשה, עייפות, בעיות זיכרון, מצב רוח לא טוב, שינה לא טובה וכל מיני תופעות. יש בדיקת דם לבי-12, אם את דואגת?
כן, יש לי. אני תמיד מעל, יותר מדי, תמיד אומרים לי
שזה קבוע. אז בכלל אין לך מה לדאוג. אז בכלל אין לך מה לדאוג.
אוקיי, אז הכל בסדר. תודה רבה,
שיהיה
לך שנה טובה.
תודה רבה, שנה טובה, אורית השחיינית, שנה נפלאה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום וברכה.
שלום וברכה. מצוין, מה שלומך?
היי, היקרה שלנו, למדנו ממך בשנה, ואני רוצה להצטרף לכל הברכות.
תודה.
ועל כל מה שאת מלמדת לנו, ואנחנו נהנים לשמוע אותך כל יום שישי.
תודה רבה רבה.
רק לשמוע, קודם כל את התכנית שלך. ויש לך מפיקה מדהימה.
נכון. וגם איציק ורון מדהימים פה.
כולם מדהימים, כולם. אני פשוט לא זוכרת את השמות, אבל אותה במיוחד אני זוכרת.
תודה רבה.
עכשיו
גם ג'וני,
גם כולם ג'וני דוף,
נכון? נכון,
עכשיו השאלה שלי היא בקשר, אני שומעת אותך הרבה ואני לומדת, את יודעת מכל השיחות שלך אני לומדת ומלקטת לי דברים שהם טובים בשבילי. עכשיו יש לי, שמעתי על הזרעי צ'יה ועל הזרעי פשטן לסוכרתיים, האם זה טוב והאם אפשר לאכול אותם, לשלב אותם בארוחה את שניהם באותו יום, ואיך אוכלים אותם בכלל? למה אני מצרפת אותם?
למה את שואלת את הקשר לסוכר? למה שיהיה קשר לסוכר?
לא, אני אומרת אם הם יכולים לעזור לסוכר.
לעזור.
כן, כן.
אני אגיד לך, אם אני הולכת כאילו בצורה עקיפה, אז כן, כי שניהם מכילים כמות מטורפת של אומגה 3, ואומגה 3 היא טובה נגד דלקות, ונגד דלקות בכלי דם זה טוב גם במקרים של הסוכר. אז כן. אז אבל אני אגיד לך מה אני עשיתי, אני קניתי את פשטן התחון הזה, עכשיו אני שמה אותו, למשל סתם דוגמה, עשיתי לי חביתה עם תרד ופשטן, יצא משהו שמן, כפית גדושה, כן. אחר כך אמרתי, אני רוצה להמציא עם זה עוד דברים, ואז חשבתי, אולי אני אעשה לחם פשטן, אבל זה כבר יש, אז אמרתי, אני אעשה עוגת פשטן, אז שבוע שעבר היה ברדיו מתכון לעוגת פשטן.
כן, כן.
כן, עם קוקוס, שאמרו לי שזה בטעם של כמו כמעט עוגת פרג כזה עם קוקוס.
וואו. אז רגע, צריך לתחון אותם, נכון?
קניתי תחון, זה בא במקרר.
וואו. כן. כי אני קניתי אותם
בצורת
גרגירים.
נכון, עכשיו, הבעיה עם הגרגירים של הפשטן, זה שאם את לא לועסת אותם ממש ממש טוב, אז זה עלול לצאת כמו שזה נכנס, ואז את לא מקבלת את הערך התזונתי. ובצ'יה דווקא לא בהכרח חובה לתחון את זה, כי יש לה נטייה להתנפח, ואחרי שהיא מתנפחת, אז היא יכולה קצת יותר להתעכל. אבל גם זה, במקרה הזה, מהתחון תמיד תספגי יותר. את יכולה להוסיף למה שבא לך. אפשר להוסיף ליוגורט, אפשר להוסיף למרק, אפשר להוסיף לסלט, לחביתות, לפשטידות, למה שאת רוצה. במקום קמח, למשל, להוסיף פשטן תחון לפשטידה, זה יכול להיות מהמם.
אוקיי, עכשיו אפשר לאכול את שניהם באותו יום, לדוגמה, אני אוכלת פשטן בבוקר,
כן.
ובערב אני אוסיף אותו למשהו אחר, כן. זה נטייה. אפשר.
אני אגיד לך למה. בקטע הזה את יכולה לאכול כמה פעמים ביום שאת רוצה, בדרך כלל דואגים שבתזונה יש יותר מדי אומגה 6 ומעט מדי אומגה 3, וגם הפשטן וגם הצ'יה יש להם איזה פי 5 אומגה 3 מאשר אומגה 6, אז אם את מגדילה את היחס לטובת אומגה 3, אז זה יצא לך אפילו יותר טוב.
אוקיי, עכשיו זה לא פוגע, כאילו
חולי סוכרת
נזרים מחלבונים הרבה
זה לא, מה פתאום, בכפית כמה חלבון כבר יש שם, כלום.
אוקיי, נהדר, תודה רבה לך.
אין על מה, אין על מה.
תהיה לך שנה טובה, אזרחית ומורכת, ונמשיך לשמור.
תודה, איזה כיף.
ולראות אותך בטלוויזיה.
תודה, תודה רבה.
ביי,
ביי. שירו שואל, האם אבקת חלבון שמכילה סוכרלוז היא בסדר? אמרת שזה גורם להשמנה. סוכרלוז עשוי מסוכר, לא התגלו לו תופעות לוואי שליליות על הבריאות, זה לא גורם להשמנה, זה עלול, לפי המחקר שהיה, לגרום לעלייה בהיקף המותן ולשומן בטני עקב, אם צורכים יותר מדי, עמידות לאינסולין שעלולה להתפתח אחרי הרבה הרבה שנים. אבל כל עוד משתמשים בכמויות קטנות, אז אין עם זה כנראה גם בעיה בתחום הזה. ולפני הפרסומות, אני רציתי לברר מחקרים על חוש הטעם, ויש כמה דברים מעניינים, אז אני רוצה להרחיב על זה קצת. חוש הטעם שלנו הוא מושפע מגופפי חוש הטעם שמפוזרים על הלשון, אבל גם מחוש הריח, הראייה, המרקם של האוכל, גם הטמפרטורה עם המזון חם או קר. אז מזון טעים יכול לגרום לנו לעונג ולחשק לצרוך יותר, ומזון מר גורם לסלידה ולהתרחקות ממנו, וזה מנגנון אבולוציוני שגורם לנו להתרחק מרעלים. חוש הטעם שלנו גם יכול לזהות ריכוז יתר של טעם מסוים ולהתרחק ממנו, כמו למשל משהו שהוא מלוח מדי, כי זה עלול לגרום למשל לעלייה בלחץ הדם. בהיריון יש שינויים בחוש הטעם ועדפת טעמים מסוימים שכנראה נמצאים במזונות שדרושים להתפתחות תקינה של העובר. אחר כך היה מחקרים שהראו שצריכת המזון של האישה בזמן ההיריון יכולה להשפיע על העדפת הטעמים של התינוק בזמן הילדות ואפילו בבגרות. אחר כך בעבר חשבו שכל אזור בלשון אחראי להרגשת טעם אחר. חשבו למשל שהמתוק זה הכי חזק מהקדימה של הלשון, או שכל אזור בלשון מרגיש משהו אחר. אבל המחקרים לאחרונה הראו שבכל הלשון מרגישים את כל הטעמים. עכשיו, הטעמים שיש, זה לא רק מתוק, מר, מלוח וחמוץ, התווספו לרשימה הזאת האומאמי, הטעם החמישי במרכאות, שנמצא כמו שאנחנו מכירים אותו במונוסודיום גלוטמט, אפילו שומן נכנס לרשימה הזאת, כי נמצאו גופי חוש טעם שרגישים לשומן. ולסיום, מה זה טעם נרכש? זה מזון שלא היה טעים לנו, ולמדנו לאהוב אותו עקב תחושות אחרות שהוא מעניק לנו, למשל קפה או למשל אלכוהול. רוב הסיכויים שבפעם הראשונה שטעמתם וויסקי או וודקה או אפילו בירה, החמצתם את הפנים בתחושה של גואל. טוב, אז על המגנזיום, הוא דרוש לבניית העצמות ולהפקת האנרגיה, לתפקוד מערכת העצבים וגם להתכווצויות השרירים. החוסר של המגנזיום מורגש בדרך כלל שיש לנו התכווצות בכפות הרגליים, בזמן מתיחות אחרי פעילות גופנית ולפעמים גם בלי קשר בבוקר או בלילה. חוסר מגנזיום גם גורם לעייפות, לכאבי ראש, למצב רוח לא טוב ולבעיות זיכרון, ו... מניחים שהיום יש פחות מגנזיום במאכלים, כי במים מותפלים אין מגנזיום, והיום יש גם חקלאות שמשקים אותה עם מים מותפלים, ואז גם בצמחים ובמה שאנחנו אוכלים בירקות ובפירות ובחיטה ובכל יש פחות מגנזיום. וגם אלה ששותים מים מותפלים, אז גם יהיה להם פחות מגנזיום. ההמלצות הן 320 מיליגרם ליום לנשים, 420 לגברים. ספורטאים צריכים יותר, גם כי יש אובדן של מגנזיום בהזעה, וגם בגלל החשיבות של המגנזיום בהתכווצות השרירים. אז איפה הוא נמצא? למשל, בשלוש כפות שיבולת שועל כבר יש 60, כף גרעין הדלת גם יש 60, במנה של 15 שקדים יש 40, עשיתי חשבון כזה, אם אוכלים במשך היום. שלוש כפות שיבולת שועל, 15 שקדים, חזה אוף או קושרית לבנה, כף וגרעיני דלעת בסלט ירקות, ובננה למשל, או תפוח אדמה, אז מגיעים כמעט לכמות הרצויה. אבל אם מרגישים שיש חוסר במגנזיום עקב התכווצויות, אפשר לקחת תוספים, וגם לא חייבים כל יום, רק כשקורה שמרגישים את ההתכווצויות האלה. אין הבדל בין התוספים השונים, לא משנה מה כתוב על האריזה וכמה הם מתגאים על המוצר החדש שלהם, אפשר לקנות מה שבמבצע. ואם לוקחים, אז עדיף את ה-200 ולא 400, כי עודף מגנזיום גם מסוכן. ויש לנו מאזינים על הקו? שלום.
הלו?
כן.
אני בשידור?
כן.
כן, שלום לך, שמי יעל, אני בת 80.
כן.
שלוש שאלות.
כן.
האם יכול להיות... ששתיית כף שמן זית על קיבה ריקה בבוקר מוריד את רמות הסוכר?
לא. אבל יכול להיות שזה יעזור נגד הצירות.
אבל אני שמתי לב, התחלתי לשתות שמן זית על הבוקר, והרמות סוכר יותר טובות עכשיו.
זה השינוי היחיד שעשית כף שמן על הבוקר, או שהיה עוד כמה שינויים? למשל, אולי הקף שמן הסביע אותך ובגלל זה לא אכלת קפה עם הוגיה.
לא, אני כן שותה את הקפה על הבוקר.
עם מה?
בדרך כלל אני אחרי ארוחת בוקר, אבל היום, לא יודעת, יום שישי, לקחתי בורקס אחד עם כוס קפה.
מתי את בודקת את הסוכר? על הבוקר?
מה זה על הבוקר? זה, אני אוכלת ארוחת בוקר קצת יותר מאוחר, אז נגיד בסביבות ה-10 וחצי, משהו.
מה ב-10 וחצי, ארוחת בוקר או בדיקת סוכר?
בדיקת סוכר, ואחרי זה ב-11.
אוקיי, לא, עכשיו אני מבינה, בטח שזה יכול להיות כי... שומן מעכב את העיכול של האוכל, אם את בודקת את זה אחרי ארוחה, אז תוספת של כל
לא,
דבר...
לא, את הסוכר אני בודקת לפני גם השמן זית.
אוקיי, אז מההתחלה, מתי התחלת לקחת כף שמן בבוקר ומה השינוי בסוכר? ממה זה ירד למה?
זה ירד נגיד מרמה של 102, 106 ל-94.
וכמה זמן את כבר לוקחת את הכף שמן הזאת?
אני חושבת איזה חודשיים.
חודשיים, הבנתי. אוקיי, אז את כמה? אוכלת כף שמן זית על הבוקר, ושאר היום מתנהגת כרגיל, והסוכר ירד רק מזה?
אז אני שואלת, אני לא יודעת.
זה נראה לי, תראי, אני יכולה לחשוב על סיבות, אבל זה נראה לי לא הגיוני, שזה אם מישהו פתאום ייקח כף שמן, אז ירד לו מ-106 ל-94.
טוב, אבל אלה עובדות.
נכון, זה עובדות. העניין הוא שאת יכול להיות תעשית עוד כמה שינויים שהם גם אחראים על הירידה ברמות הסוכר. יכול להיות, נכון?
לא, אני לא חושבת.
מעניין.
אני לא חושבת, אבל פתאום שמתי לב, אמרתי, אני לא יודעת מה קרה פה, אני אשאל אותך.
לא נראה לי הגיוני, כי וגם שאני חושבת סתם דוגמה, מי שמקשיב לך, אם זה היה נכון, אז בשביל מה צריך את התרופות לסוכרת?
נכון.
שכולם יאכלו כף שמן על הבוקר.
כן, כן.
אז אבל אני רושמת לי לבדוק סיבות אפשריות, ואני אגיד בהתחלה של התוכנית שבוע הבא, בסדר?
כן, למה זה טוב השמן זית אם אני שותה על הבוקר?
בדרך כלל זה עוזר לאנשים נגד עצירות.
זהו, רק זה.
מה השאלה השלישית?
השנייה, את דיברת על סלומון הבוקר. כן. אז יש לי, אנחנו אוהבים סלומון מאושן על פרוסה בבוקר.
כן.
האם סלומון מאושן זה כמו סלומון טרי?
כן,
מבחינת האומגה והוויטמינים.
מבחינת האומגה כן, מבחינת הוויטמינים פחות, מבחינת הכספית כנראה שגם כן.
שמה שיש?
קצת, מאוד.
כן, ועוד שאלה אחת, כי אני צמחונית, מה זה סייטן?
סייטן זה מוצר שמכינים אותו מגלוטן חלבון החיטה, ומתייחסים בחנויות, כל המוצרים כאילו מתייחסים לזה בתור תחליף חלבון טבעוני, אבל לדעתי ההתייחסות הזאת היא שגויה, כי גלוטן הוא לא חלבון איכותי וזה לא מתאים לבניית השרירים. אז יוצא שמכינים משהו שיש לו טעם אולי קצת בשרי, ונניח זה יכול להיות לקציצות או לכל מיני המבורגר או לכל מיני דברים, ואולי בזה, זה נראה כמו איזה תחליף בשר, אולי זה מרגיש מבחינת הטעם כמו תחליף בשר, אבל מבחינת תזונתית לא. אם לוקחים לעומת זאת את הסייטן הזה ביחד עם למשל סויה, אז התערובת של שניהם ביחד, קטנית ודגן, אז אולי יכולה קצת כן לעשות חלבון יותר איכותי, אבל הוא, אבל צריך להסתכל על האריזה. אם זה רק גלוטן, אז זה לא טוב. זה לא חלבון איכותי.
תודה, תודה רבה. אני מקשיבה לך כל שבוע.
איזה כיף.
כן, תודה רבה.
והשלישית? זהו היה?
שאלתי.
יופי, מהמם. אז יש לנו עוד מזינה, אז שנה נפלאה, ונעבור למזינה הבאה. שלום. שלום, שלום.
שלום, רציתי לשאול בקשר לטראפלס שוקולד ביתי.
כן.
כל הרכיבים זה שתי בננות, חפיסה של שוקולד, 80% קקאו, הכי...
רגע, זה נשמע טעים, מה זה, כאילו, אני אגיד לך, תשלחי לי תמונה כבר תכף.
אני יכולה לשלוח. וחצי כוס טחינה.
רגע, שתי בננות רשמתי, חבילת שוקולד מריר?
שוקולד מריר, הכי איכותי, גם 90% יכול להיות טוב.
וזה 100 גרם, כן אנחנו מדברות?
כן, 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 על 100 גרם,
אוקיי.
וחצי כוס טחינה, שתי בננות,
רגע.
ושוקולד.
טחינה גולמית, נכון?
טחינה גולמית, חצי כוס.
זה יוצא גם כן איזה 100 גרם, אני משארת. בסדר?
משהו כזה בערך
חצי כוס. ומה עושים, טוחנים את הכל ביחד?
לא, קודם את ממיסים את השוקולד.
כן.
ואחר כך מוסיפים לשוקולד את הטחינה.
כן.
ואחרי זה מוכים את הבננות.
כן.
מערבבים, מוסיפים את זה למיסה, ואז את בתבניות סיליקון קטנות, שופכים את זה, את יודעת, כמו נשנוש כזה, ומכניסים להקפאה, ואז את מוציאה, ויש לך חטיף בריא ביתי.
אני אקנה שוקולד ואני עושה. רגע, עכשיו כמה טראפלס זה יוצא כל הכמות?
לא זוכרת, אבל יוצא לא מעט, תלוי גם בתבנית, בגודל הסיליקון. כאילו, אם יהיה יותר קטנות, אז אתה יודע, אפילו בשביל ביס.
הכל ביחד 1,300 קלוריות, צריך לחלק למספר היחידות שיוצא.
אוקיי, עכשיו שאלה, בסדר. רציתי לשאול גם לסוכרת, אם רוצים כאחד נשנוש, את יודעת, ביס זה בסדר?
כן.
שזה לא כאילו יכול להקפיץ רמות סוכר.
לא, אני אגיד לך מה, רוב הסוכר שלך זה מהבננות, וזה רק 2 להרבה יחידות, כי בשוקולד מריר 90% יש אחוז סוכר נמוך, והשילוב עם השומן של הקקאו ושל מה שיש בתחינה הגולמית, יחד עם החלבון שיש בתחינה, אז כן, אז זה לא יקפיץ אחרי תרמות הסוכר.
אז מבחינת תשנוש הוא בריא, ועדיף מאשר לקנות עם כל הסוכרים.
ברור, וואו, זה מהמם.
כן.
אין לי שוקולד בבית, חבל, כי בא לי לעשות את זה ממש היום. טוב, אבל אני קונה.
זה קלה קלות, כן.
נכון, אני קונה ואני עושה. יאו, נראה בעיה. קצצה.
יש, אפשר עוד שאלה מבקשת?
כן.
רגע,
איך קוראים לך?
לי רותי.
רותי, שבוע הבא, מתכון טראפלס רותי, יופי. תודה רבה.
אז יש לי הרבה מתכונים טובים, כי אני כהנת בריאות אדוקה.
איזה כיף. יופי, כל שבוע תתקשרי, תגידי לי מתכון, זה יהיה פצט, ולשלוח תמונה.
טוב, יש לי שאלה, אני עושה בבית גם קרקרים מכל מיני רכיבים של סום-סום וכוס חמניות ודלעת, אני שמה כוס קמח שיפון עם קווקר דק, כפית וחצי שמן וכף של זאתר ועם קצת מלח, מערבבת עם שתי כוסות מים.
כן.
ומערבבת אותם, זה הופך להיות לי כמו בלילה כזאת, שהיא בלילה.
משטחת את זה?
ואז אני משטחת, ואופה אותם עד שהם מתייבשים, וחותכת אותם לריבועים קטנים.
מהמם. גם זה טוב לסוכרת, גם. מאותה סיבה.
גם זה טוב.
כן.
כן, אוקיי. ואיך אפשר, נגיד, מבחינה קלורית, לחשב את הכמות של הקלוריות?
את צריכה להגיד לי בדיוק את החומרים, בדיוק את ה... כמות של כל דבר שאת שמה, וכמה יחידות זה יוצא. ואז אני אחלק לך את זה. את זוכרת כמה יחידות זה יוצא?
לא, ספר, יצא לי המון.
אז תקשיבי מה, תראי מה נעשה.
מעל 40 אולי, אפילו בתבנית.
אז טוב, כוס קווקר אני הבנתי, כמה גרעינים?
גרעיני חמניות ודלעת בכוס אחת. כאילו, אותי, זה כוס של מידה של ה-200 מיל בערך.
בסדר.
כוס סום-סום, אפשר גם מלא.
כן.
אני במקום כוסמין, לדעתי אני מעדיפה את השיפון, אז אני שמה קמח שיפון.
אוקיי.
בכוס קווקר דק.
רשמתי. אז...
כפית וחצי שמן.
כן.
כף של זאתר וכפית מלח דק.
הכל יחד?
עם שתי כוסות מים. הכל, זה מיקס
לא,
כזה.
לא, בסדר, בסדר. הכל יחד 2500 קלוריות, תחלקי למספר היחידות שיוצא לך.
אני חושבת שבערך 80 אולי יוצא לי יותר. משהו כזה. זה הרבה, אני עושה אתם דקים דקים.
אז זה 30 וקצת קלוריות ליחידה, זה נשמע פצצה. וואי, מהממת, איזה כיף לי על הרעיונות הטובים האלה.
כן, יש לי עוד עוגיות שאני עושה אתם, אם תרצי עוד דקה אני אתן לך גם.
לא, שבוע הבא, אני אשמח. יופי.
אוקיי, אני מודה לך.
תודה לך.
תודה, כל טוב, שבת שלום, היה לי נעים.
תודה, גם לי. ביי רותי, שנה טובה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, נכון? כן, שלום.
היי, שלום.
שלום.
מה שלומך?
מצוין.
מדברת עדי, רציתי לשאול לגבי תזונה. משני היבטים. אחד, אני טרום סוכר. יצא לי בבדיקה של 75 שעמסה סוכר. הערך השני יצא 243, והערך הראשון 121. אז רציתי לשאול מבחינת התזונה, איך אני יכולה באמת להתאים אותה לזה, ודבר שני, איך להוריד בטן. אוקיי? כאילו דרך התזונה, גם תרגילים, אבל אם יש משהו בתזונה שאני יכולה לשפר.
יכול להיות שזה קשור, את יודעת, כי גם השמנה בטנית קשורה לצריכת פחממות וסוכרים. את יכולה כזה בשיא המהירות לספר לי את התזונה שלך, כאילו מה את אוכלת מהבוקר עד הערב?
אז זהו, באחרונה התחלתי קצת להוריד את העוגיות, הייתי אוכלת די הרבה. אז בבוקר אני אוכלת דגנים עם יוגורט.
איזה דגנים?
פיטנס.
תקשיבי, יש שם מלא מלא סוכרים ופחממות, זה דווקא משהו שהייתי מורידה.
מה, במקום?
אי אפשר רק יוגורט? את צריכה לרדת במשקל או לא?
אני שוקלת 56 ואני גובה 190.
ואז את לא צריכה. אז נניח אם את שמה במקום, בואי נחשוב מה את יכולה להוסיף. בואי נמשיך הלאה עם היום ואז נדבר.
אני שותה נס קפה, משתדלת עם ביוגיה, אבל לפעמים אני חוטאת בזה. אחר כך ארוחת צהריים, שזה בערך, עכשיו זהו, אני מתחילה יותר מאוד מאוד מוקדם, אז אני רעבה יותר מוקדם.
כן.
ואז אני אוכלת צהריים שזה, או שאני מביאה מהבית, נגיד, קציצות עם קוסקוס, חזרות עם קוסקוס, או שאני קונה חצי פיקה שווארמה בלי צ'יפס, או סלטים, סלמון, דברים כאלה. ואז אחרי אני מגיעה הביתה, ואז אני שוב רעבה, אז פה עשה אני כבר מתחילה לאכול
קצת שטויות. מה, את עכשיו היית מטושטשת? שטויות, הבנתי. איזה שטויות למשל?
נגיד, אני יכולה לאכול עוגיות, נגיד ביתיות, לא קנויות, אז זה מנשנשת, ואין לי משהו קבוע. אין לי משהו קבוע, אני יכולה להגיד לך.
אוקיי, וארוחת ערב יש?
זהו, זה...
לא.
כי אני אוכלת את השטויות האלה, אז אני...
לא, אז תקשיבי.
זה מאוד
שלי. כמה הפיטנס בבוקר רצה מה שם?
נגיד, תסתכל על תלחת של חד פעמי הגדולות,
העמוקות
האלה, נגיד, לא, יש להם חצי כזה.
עדיין, זה הרבה מאוד.
אבל זה מסביע אותי, זה כאילו במקום ארוחת בוקר עד שתי.
ואם היית אוכלת ארוחת בוקר, נגיד חביתה וסלט, זה לא היה מספיק?
אני בעבודה,
את כבר בעבודה.
אני לא, כן. אני אוכלת פשוט שיש בארון.
ואם היית עוברת, ואם את מוסיפה ליוגורט, נגיד איזה 3-4 כפות שיבולת שועל, יש מצב?
לבד?
כן.
לא ניסיתי
דף פעם. תנסי. עכשיו הביניים, שהוא לא יהיה הוגייה, את יכולה נגיד 15 שקדים או 7 חצי אגוז מלך?
אוקיי, אני
אנסה
לא יודעת כמה זה יסביע אותי, אבל אני סבבה.
תנסי. הקציצות מצוין. את יכולה להחליף את הקוסקוס בפסטה מכמה חדשים כתומות, זה נורא טעים. וזה חלבון עם הרבה פחות פחות. זה טעים. אני עושה לבנים שזה... מה פתאום? איך עשית את זה? קודם כל צריך לבשל יותר זמן ממה שכתוב על האריזה. אז הכתומים האלה בצורת פנה?
כן.
ואחר כך, אחרי שזה מוכן, אז מסננים את המים. אני שמה את זה יותר מחצי שעה. כתוב 7 דקות, אבל אני שמה את זה יותר מחצי שעה. אני מסננת, ואז אני שמה על זה קוביה של חימה, ואז, או שאני שמה את הכמות נדיבה של הרוטב שקשוקה, באלה מהקופסאות האדומות האלה, או שאני שמה שמנת לבישול וקף קדושה של פסטו, וזה יוצא פצצה. אני לא אוכלת את זה כי זה גם קלוריות, אבל את יכולה להרשות לעצמך.
אוקיי, זה כאילו ארוחת צהריים.
כן, וזה אינדקס גליקמי נמוך, וזה גם פחות פחממות ויותר חלבון, אז אני מעדיפה את זה, נגיד יחד עם הקציצות. אחרי הצהריים, אני לא רוצה שתגיעי רעבה הביתה בשום פנים ואופן, אז האם את יכולה לקחת כריך לחם שיפון עם גבינה צהובה, למשל, הדרך הביתה?
אוקיי, אני
נסתה. זה מהבוקר לא מתקלקל, כי זה גבינה צהובה, זה לא גבינה לבנה שתפוך.
אני עושה גם גבינה צהובה בעבודה, אני יכולה
להכין
את זה בעבודה.
מהמם, אז קחי, עכשיו את מגיעה הביתה לא רעבה, ואז את יכולה נניח עוד איזה נשנוש אם את רוצה, אבל שטויות שהן לא יהיו פחממות, עשי שטויות שהן יהיו חלבונים ושומן, כמו למשל אגוזים ושקדים, נניח. ואז אני רוצה ארוחת ערב מסודרת עם חלבונים בלי פחממות, למשל גם ביצה וגם קופסת טונה או חצי קופסת קוטג' וסלט ירקות גדול, אפשר עם אבוקדו, עם טחינה. בסדר? מסודר. זה גם יפתור את הבעיה של השומן הבטני, וגם יפתור את הבעיה של הטרום סוכרת.
ואיזה תרגילים אני מומלט לעשות בשביל...
כל התרגילים.
בבטן מהיריון, כן? זה לא היה לי. זה אחרי לידה.
אז כל התרגילים וגם תרגילי בטן, הכל מוריד.
אוקיי.
יופי.
הבנתי. מעולה, תודה רבה.
תודה רבה לך.
תהיה. שיהיה לך סוף שבוע נעים.
שבת נפלא, שנה טובה. יש לנו מאזין אחרון להיום, שלום. הלו.
הלו.
כן.
שלום, איה.
מה נשמע?
בסדר, היי, קוראים לי לירון, יש לך קודם כל אחלה תוכנית.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה לך. שאלה, אני מנסה לעלות במשקל. אני מתאמן ומנסה לעלות במסת שריר.
כן.
ניסיתי הרבה תפריטים, אני הגעתי למצב של יחס, שאני אוכל 50 גרם שומן ביום, 350 גרם פחממה ו-150 גרם חלבון. כל זה מתנקז ל-2600 קלוריות, ועדיין אני לא מצליח לעלות במשקל. או שאני נשאר יציב, או לפעמים אפילו טיפה יורד.
זה אומר שאתה צריך יותר?
כן, כשהגעתי ל-2900 וראיתי שאני עולה באחוזי שומן.
ממה הגדלת את זה ל-2900? מחלבון?
מחלבון ופחממה, השתדלתי בשומנים לא לעבור את ה-50, 55.
זה לא קריטי אם אתה מעלה, אם אתה מעלה מהשומן או מהפחממות, אתה צריך לעלות בחלבון כדי לאפשר לגוף לשרוף, לבנות מסת שריר.
הגעתי גם בחלבון כבר ל-190 גם.
כמה אתה שוקל?
70 קילו. זה כבר מגיע לפי 2.5.
נכון, ולא בנית, אולי משהו באימונים צריך לשנות, אתה יודע.
גם את זה שיניתי, את האמת, שהייתי בתקופה של חיתוך, זה עבד מעולה, כאילו כל העניין הזה של המשחק עם המספרים, אבל בעלייה, לעלות במשקל, זה בעייתי. אני תמיד הייתי כל החיים רזה, כאילו עם חילוף חומרים מהיר.
הייתה איזושהי עלייה במסת שריר שנעצרה או משהו כזה?
לא. הייתי יחסית, כאילו, או עשיתי תקופה של חיתוב, ירדתי מ-16.5% שומן ל-10.
אבל על אותו משקל?
לא, ירדתי במשקל מ-73, זה התחיל בגל הראשון של הקורונה, 73 קילו על 16.5% שומן, הגעתי למצב של 69 קילו בערך על 10% שומן, והחלטתי שאני רוצה לעשות שינוי כיוון, לעלות מסת שריר.
כן, וזה לא קורה, אתה אומר.
לא, התהליך די תקוע.
אני הייתי מחליפה סוג אימון, כי אתה על חלבון בסדר. הייתי מחליפה סוג אימון, יכול להיות שזה, אבל צריך להוסיף טיפה חלבון, כאילו, את ה-2900 שאמרת לי.
שהייתי ב-2900, אז
לא, כבר התחיל... לא, 2900 ולהחליף סוג אימון.
ולהחליף סוג אימון?
כן, לא, לא, כדי ש... עובדה שאתה רואה שזה כן מאפשר לך עלייה במשקל, ואתה לא רוצה מאחוז שומן, אתה רוצה ממסת שריר, אז אני משערת שמשהו באימון תוקע את זה, ולא לא התזונה.
הבנתי. יש איזה, יחס מסוים שעדיף למתאמנים בין חלבון פחמימה שומן?
הם כל הזמן משנים את התיאוריות, אז אני לא רוצה להגיד לך, אני פשוט סופרת גרמים של חלבון שצריך, ואז את הפחמימות היום אומרים טיפה להוריד, להגדיל דווקא את השומן. אבל נשמע לי שמה שאתה עושה הוא טוב.
הבנתי, אחלה.
תודה רבה, שנה מצוינת.
שנה מעולה, תודה.
תודה רבה, ביי ביי. והגענו למתכון, אני בהשראת, יש רשת בתי קפה של ארוחות בוקר, שפעם לפני הרבה שנים הזמנתי מהם, זה היה מנה ראשונה, מקבלים חציל מגולגל, ממולא בגבינות עם קצת ירקות כלויים. ואני אוהבת לגוון קצת את מנות החלבון שלי, אני לא רוצה לאכול סתם נניח חצי קופסת קוטג', אני גם צריכה שזה יראה יפה. אז המצאתי כזה משהו נחמד, מקלפים, שני חצילים, פורסים, זה לשתי מנות, כל חציל זה כאילו לבן אדם, שיהיה. מקלפים שני חצילים, פורסים לאורך, זה יצא לי איזה בין 6-8 פרוסות, מסדרים על נייר אפייה, גם חותכים לרצועות פלפל אדום גדול וזוקיני לטבעות כאלה לחסוניות, מרססים את הירקות בספרי שמן, מפזרים מלח גס ואופים כחצי שעה, אחרי שזה קר, אז אפשר להרבב במקביל, שימו לב, 100 גרם בולגרית למריחה, 100 גרם לבנה, 9%, ו-100 גרם סימפוניה שום שמיר, 5%. כל זה מערבבים, מורחים על החציל, כמות נדיבה של גבינה, מסדרים קצת ירקות כלואים, מגלגלים, וזה נדבק איכשהו, זה נשאר מגולגל. וזה נראה ממש יפה, התמונות יוזמינות באתר של רדיו 103 כבר היום. טוב, הגענו לסיום התוכנית, אני מאחלת לכולם שנה מצוינת, טובה לפחות כמו... זאת שהייתה. מאחלת לכולם בריאות ותזונה נכונה, ורוצה להודות לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שצפה, ולכל מי ששלח הודעות, ותודה למאיר הפרץ, לאיציק אהרון, לג'וני דוב, ולרון שהין. אחרינו, פרופסור רפי קרסו, כאן דוקטור מאיה רוזמן, היה לי כיף, נשתמע שוב, שבוע הבא, ואל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה.